רדיו. מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
הביטקוין זה העתיד. פי איך לא קניתי כמה מטבעות כשהוא היה שווה רק $1,000. הבלוקצ'יין הזה, וואו, ישנה את העולם. מטבעות דיגיטליים, הם יחליפו את המטבעות של הבנקים. אם שוב אתם שומעים את המשפטים האלו מחבר לעבודה או מהורה שלי הילד בכיתה בבית ספר, הסימן שהביטקוין שוב בשיא. ולמה שוב? כי אנחנו במין לופ אינסופי כזה. זה מתחיל כששער הביטקוין קורס, קופצים מאמרים וניתוחים שהתפוצצה בועה שקוראים למטבעות דיגיטליים, מספידים את הביטקוין, אומרים שהוא משמש רק לסמים ולנשק, ואז בדיוק כשכולם מסכימים שחלף זמנו, המחיר נוסק, מגיע לשיאים חדשים, וכן, אז מתחיל שוב הדיון על כמה הוא חשוב וכמה הוא חלק מהותי מהעתיד של הכלכלה. אז שלום וברוכים הבאים לפרק ה-129 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד.
אלן שי.
אלן, מה נשמע? והיום אנחנו כן, אנחנו נדבר על הביטקוין, על המטבעות הדיגיטליים, ועל הקשר עם בכלל לכלכלה העולמית. ולצורך הפרק אנחנו ביקשנו מבן סמוכה להצטרף אלינו. בן הוא מייסד אתר התוכן של מטבעות קריפטוגרפיים, קריפטו ג'אנגל. הוא גם כתב כמה טורים לכלכליסט בנושא הזה, בכל תחום הבלוקצ'יין והמטבעות, וגם האמת שהוא אחד מהמשתתפים הפעילים בקבוצת הפייסבוק שלנו, אם לא הצטרפתם אליה, מנועי הכסף מדברים כלכלה, ורק על זה מגיע לו להצטרף לפודקאסט שלנו. אז שלום בן, מה שלומך?
אהלן שי, מה העניינים?
טוב, תראה, דבר ראשון, אני חייב לשתף אתכם בדילמה. תמיד שאנחנו בכלכליסט חושבים שהגיע הזמן לדבר ולכתוב על ביטקוין, אנחנו לא יודעים לאן הוא שייך. ואז מתעוררים החבר'ה של הדסק עולם ואומרים, רגע, הוא בכלל משהו שקשור לחדשות עולם, ואז מתעוררים האלה של השוק ההון ואומרים, רגע, זה מוצר של שוק ההון. ואז האלה של הטכנולוגי מגיעים ואומרים, רגע, מה, מוצר טכנולוגי. אז תגידו, לאן הוא שייך?
אז האמת שהוא שייך לכולם. ביטקוין הוא מערכת גלובלית שמכילה בתוכה הרבה מאוד שימושים. עבור חלקים זה יהיה יותר תשלומים גלובליים, תשלומים הביתה. עבור חלק מהאנשים זה יהיה יותר המהות של הטכנולוגיה ויצירה של דברים נוספים, אוטומציות של תשלומים וכדומה באמצעותה. ועבור חלקים זה יהיה יותר ספקולציה כמו זהב דיגיטלי שמשתמשים בו ככלי לשמור על ערך או לגידור מאינפלציה או כתעודת ביטוח נגד המדיניות של בנקים מרכזיים וממשלות.
אני רוצה לשאול אותך שאלה. יכול להיות שהיום אנחנו מדברים על הביטקוין אתה יודע, ואנחנו נוטים, חלקנו, נוטים לזלזל בתופעה הזאת שנקראת ביטקוין. יכול להיות שזה כמו שנגיד פייסבוק התחילה לפני 10 שנים, שהיו להם רק 100,000 משתמשים, וזלזלנו בפייסבוק ואמרנו, זה לא יתפוס הדבר הזה, הרשת הזאת. או יכול להיות שזה כמו ב-1997, שמישהו סיפר לנו על האינטרנט ואמרנו, למה זה טוב? יכול להיות שאנחנו מסתכלים על איזושהי תופעה שהיא רק בראשיתה ואולי תהפוך לאיזה מפלצת?
קודם כל יכול להיות, כי הכל יכול להיות. ואני חושב שבטח שאפשר לדבר על תופעה שהיא בראשיתה, והיא עוד תתפתח. השאלה היא, האם היא תגיע לאן שהיא רוצה להגיע? ופה אני דווקא סקפטי, כי בסוף, זה לא זה לא תפיסה אולי של הקונצנזוס, זה לא מה שרוב האנשים שהולכים וקונים ביטקוין חושבים עליו, אבל האנשים שמקדמים את הביטקוין כמטבע, בדרך כלל התפיסה הסופית היא, הפיוריסט, כאילו מדברים על זה, שזה מטבע שיחליף בעצם את המטבעות שאנחנו מכירים היום, וזו תפיסה, אני חושב שהיא מאוד מאוד מוגבלת, כי בסוף למדינה יש דבר אחד שאין לאף אחד אחר, לאף עסק או, או, או לאף גוף אחר, וזה באמת את היכולת להדפיס כסף. וזה משהו שכנראה אף מדינה לא תוותר עליו.
כי?
כי א', אתה רוצה שתהיה לך את היכולת, את הגמישות לטפל במשק שלך. מחר יש עוד איזשהו אירוע גדול כמו קורונה, ואתה רוצה להקים בתי חולים, ואתה צריך כסף בשביל זה, אז יש לממשלה את היכולת לייצר את הכסף הזה, לידי חוב או לידי הדפסה, תלוי במדיניות. ואני לא חושב שמדינה, אם מדינה מבטרת על היכול, על המטבע שלה למעשה, היא די כבולה. והכרנו מדינות גם בעת הנוכחית, ובטח לפני כמה עשרות שנים, שאיבדו את המטבע שלהם. למשל, דרך אגב, ב-2008, זימבבואה. זימבבואה איבדה את המטבע שלה בגלל מדיניות לא נכונה, ואינפלציה שהגיעה למיליוני אחוזים בשנה, ופשוט עברו שם לעבוד עם דולרים. אגב, גם בישראל בשנות ה-80, בימי האינפלציה הגדולים, הרבה אנשים לא עבדו עם שקל, זאת אומרת, המחירים נקבעו בסוף בדולר, ובעולם כזה המדינה מאבדת בעצם את היכולת שלה להשפיע על הפעילות הכלכלית, וכשזה המצב, אז היא בבעיה, ולכן הוכנסה תוכנית הייצוב, אם אנחנו מדברים על ישראל, זימבבואה עדיין ננסה למצוא את הדרך לצאת מזה. לכן אני חושב שהתפיסה להגיד ביטקוין בהתחלה, כן, ואנחנו עדיין בתהליך שעוד לומדים איך לעבוד איתו, עוד לא, אני חושב, השימוש בו כאמצעי לסחר חליפין, הוא עדיין מאוד נמוך, כי הרי הוא, כמו שאמרת, הוא עולה ויורד ועולה ויורד, אז זה לא שאני, כל אחד עכשיו שהוא עולה לקנות כוס קפה, משלם בביטקוין, גם אם זה אפשר, ופייפל, אם אני לא טועה, בין מאפשרים היום תשלום בביטקוין, נכון? אבל עדיין, רוב האנשים שקונים באינטרנט, קונים במטבע שלהם, כי גם אם יש להם ביטקוינים, אני לא בטוח שהם ירצו להוציא איתם את הביטקוינים שלהם על קנייה של, אני יודע מה, סמיכת פוך אונליין, כי מחר זה יכול לקפוץ בעוד 60%. אז לא ממהרים להשתמש בזה כאמצעי לרכישות, ואני מניח שככל שיעבור הזמן, יכול להיות שהתפיסה הזאת קצת יותר תיכנס, אבל זה לא יגיע לאן שאולי חלק מהאנשים רוצים שזה יגיע.
בוא תסביר, בן, למה משתמשים היום? חוץ ממה שאורי הזכיר שאני קונה בביטקוין ששווה 15,000 דולר ומוכר אותו ב-19,000 דולר, עשיתי אחלה רווח. חוץ מזה, למה משתמשים? למה צריך את הדבר הזה?
אז השימושים של ביטקוין באמת, כמו שאמרתי מקודם, מתפלגים לכמה היבטים, שזה מאוד מאוד תלוי מי אתה, איפה אתה נמצא ומה אתה עושה. עבור אנשים שהם יגרו למדינות אחרות ורוצים לשלוח כסף הביתה, יהיה להם יותר זול לעשות זאת באמצעות ביטקוין, שהם יכולים לעשות זאת בכל שעה ביום, מאשר ב-Western Union לצורך העניין, עם השישה או שבעה אחוזי עמלה. עבור מדינות כמו זימבבואה, כמו טורקיה או ארגנטינה, ונצואלה, איראן, זה כלי לשמירה על ערך ולביצוע סחר יומיומי גם. אנשים החלו, כמובן שעדיין לא בסקייל מאוד מאוד רחב, להשתמש בביטקוין כאמצעי תשלום לכל דבר, אבל השימוש המרכזי שלו, שכנראה נראה יותר ממנו בשנים הקרובות, זה יותר כזהב דיגיטלי. תקרא לזה תעודת ביטוח או גידור נגד המדיניות של בנקים מרכזיים וממשלות, שכולנו ראינו את תוכניות הסיוע הגרנדיוזיות שהוצגו בכל רחבי העולם, ואם בכל העולם הממשלות מדפיסות כסף בו זמנית, הן למעשה מפחיתות את כוח הקנייה שלו למול דברים שהם נדירים. ביטקוין הוא נדיר, יש כרגע כמעט 19 מיליון מטבעות, אבל הולכים להיות אי פעם 21 מיליון, ולכן זו התפיסה שגם משקיעים גדולים בוול סטריט, בנקים גדולים בוול סטריט, מתחילים לדבר עליה על גידור.
שנייה, אני הבנתי את הקשר למה, בגלל מה שאתה טוען בעצם שהזינוק האחרון בביטקוין נובע נלך אחורה, קורונה, תוכניות, הדפסת כספים. זה, אתה אומר, סוג של safe haven כזה.
כן, יש קשר די ברור.
טוב, אוקיי, זה נכון לעכשיו, זה לא אומר שזה יהיה בעתיד, אבל בוא תסביר לי רגע את הסיפור הזה עם המטבעות. מה זה אומר? יש 19 מיליון, יגיע ל-21 מיליון, מה זה אומר?
כן, אז לביטקוין יש מדיניות היצע המטבעות, מדיניות מוניטרית שהיא ידועה מראש והיא קבועה בחוקים של הפרוטוקול שכל המשתמשים, כל על פני סוגיהם, בין אם זה מפתחים או משתמשים שמשתמשים בו לתשלום, או קורא הביטקוין, מסכימים עליהם. קורא הביטקוין הם למעשה אלה שמשקיעים אנרגיה כדי לפתור סוג של פאזלים מסובכים בתחרות, ומי שזוכה בתחרות שחוזרת על עצמה כל 10 דקות, זוכה בפרס. הפרס הזה הוא מטבעות ביטקוין חדשים, והעמלות ששולמו באותו מסגרת זמן של התחרות. עכשיו, קצב ההיווצרות של המטבעות החדשים, הגמול הזה שהקוראים מקבלים, קטן 1-4 שנים בחצי. אז כשביטקוין רק התחיל, הוא היה 50 מטבעות כל 10 דקות בערך, לאחר 4 שנים, ב-2012, זה ירד ל-25 מטבעות, לאחר מכן ב-2016 זה ירד ל-12.5, וממש עכשיו, במאי השנה, זה ירד ל-6.25 מטבעות לבלוק. שזה אומר שכל המשתמשים ברשת, על כל סוגיהם, יודעים כמה ביטקוין הולכים להיות, כמה ביטקוין יש היום, ומה קצב ההיווצרות שלהם.
ומה יקרה שנגיע ל... מתי נגיע לרף?
ב-2140, ככל הנראה, נגיע לרף.
מתי?
2140.
אוקיי.
עוד אותו.
כן. פתחתי
שם. אנקדוטה מצחיקה היא שבין 2100 ל-2140 הולך להיווצר רק ביטקוין אחד, אבל הרעיון הוא שהעמלות וכוח הקנייה שלהם יהיו מספיקות כדי לתגמל את הקוראים עבור העלויות שהם נושאים, שבין היתר העלות המרכזית היא על אנרגיה, על חשמל, שמשמש לקירור המכשירים ולשימוש בהם, ובגלל זה אנחנו גם רואים את הנהירה לאנרגיה מתחדשת בביטקוין, שהיום יותר מ-70% מהאנרגיה שמושקעת ברשת היא אנרגיה מתחדשת, בין אם זה הידראולית בסין ובוושינגטון סטייט, או רוח באירלנד, ודוגמאות נוספות.
שנייה רגע, אני רוצה רק להבין רגע, אתה מדבר פה רק על ביטקוין, המטבעות האחרים מתנהגים אותו דבר, גם שם יש איזשהו מין... קוד כזה שיגיע למקסימום קריאה?
כן, אז הקונספט דומה במטבעות אחרים, אבל בביטקוין זה נקרא הוכחת העבודה, ככה נקרא הפרוטוקול הזה של הקריאה שדיברתי עליו, ובין היתר בגלל האנרגיה ובגלל הקיימות, באו יזמים אחרים עם רעיונות אחרים שהציגו חוקי קונסנזוס מסוג אחר. כלומר, דרך להגיע וליצור אמון, להגיע להסכמות וליצור אמון בין אנשים, שלא כרוכה בהשקעת האנרגיה ולצורך פתירת החידות המתמטיות האלו. בעיניי, בגלל שהם בחרו בדרכים אחרות, שלדעתי הן פחות ברות קיימה מבחינת היכולת שלהן להבטח את הרשת מספיק ולשמור על הביזור שלה, הרי ביטקוין לא נשלט על ידי אף גורם ריכוזי, ובמטבעות אחרים שמשתמשים בפרוטוקולים אחרים, יש שחקנים ברשת שיש להם הרבה יותר כוח מאחרים. אז בביטקוין האידיאל הוא להשאיר את זה כמה שיותר מבוזר ומפוזר, שהסמכויות יהיו כמה שיותר מחולקות, והנגישות תהיה לכולם, כלומר שלא תהיה צנזורה.
בן, יודעים, בגלל שבתחילת התהליך, כמו שתיארת, הביטקוין נוצר נורא נורא מהר, ואני מניח שגם בתחילת התהליך, האנשים שידעו על הסיפור הזה, זו קבוצה די מצומצמת, ידוע איך נראית חלוקת ההחזקה? זה, הרי תמיד מדברים על חלוקת הכנסות בעולם המערבי, שאני יודע, 90% מהעושר העולמי מוחזק על ידי אחוז נורא קטן של אנשים. איך זה עובד שם?
אז ככה, אנשים חושבים שביטקוין אנונימי, ביטקוין הוא לא אנונימי, הוא פסודו אנונימי, שזה אומר שלכל משתמש יש כתובת ארנק, אבל בשביל לדעת מי המשתמש שעומד מאחורי כתובת הארנק, צריך שהוא יזדהה לצידה, בין אם זה בהרשמה לבורסה או לחלפן כשהוא קונה את זה, או בין אם זה בכל דרך אחרת. מה שיכולים לדעת בביטקוין זה מה החלוקה של המטבעות ביחס לארנקים. אז יודעים להגיד היום על בסיס ניתוח של הרשת, של סטושי נקומוטו, היוצר האלמוני, היוצר יוצרת, קבוצה של יוצרים האלמוניים שהמציאו את המטבע, יש בין 600 ל-800 אלף מטבעות שלא נגעו בהם ולא זזו מ-2010. יודעים להגיד, למשל, של זירות מסחר גדולות, יש ארנקים שכבר ידוע מה, כמה מטבעות יש להם, ולפי זה מנהלים איזשהו מעקב. אז יודעים להגיד איזה כתובת ארנק מחזיקה כמה מטבעות, לא תמיד יודעים להגיד מי עומד מאחורי המטבעות האלה.
אז קשה להעריך את החלוקה.
נכון.
זאת אומרת שאם יש עסקאות שדיברתי על זה קודם, נשק או סמים, אז אתה יכול לאתר בסופו של דבר את הבן אדם, אם הוא מממש את זה ולוקח דולרים וקונה איזה אחוזה באיפשהו, בקובה, אתה תגיע לבן אדם.
בהחלט, בהחלט, ואחד מהסיפורים היותר מרתקים בתעשייה הוא על הפריצה לבורסת MTGOX, בורסה שפעלה בתחום מ-2011 עד 2014, נגנבו ממנה כמה מאות אלפי מטבעות, ונפתחה חקירה מאוד גדולה של האינטרפול ושילוב של סוכניות מודיעין, וניסו לאתר את הפורץ ללא הצלחה, אבל מישהו מתוסכל שהחזיק את הביטקוין שלו בבורסה, החליט בעצמו לפתוח סוג של סוכנות בילוש ולהתחיל לנטר את הכספים, והוא בסופו של דבר, אחרי קצת יותר משנה של מחקר, זה שהוביל את האינטרפול לתפוס את הגנב, שותה קוקטייל על חוף הים ביוון.
וואה. כן.
עולה לך רחוק, עד יוון.
נכון. אז בוא, אורי, איפה עומדים בתור נציג הגוף המוסדי היחיד שיש לנו פה? איפה עומד, מה התפיסה של הגופים המוסדיים וגם של הבנקים לגבי הדבר הזה?
תראה, זה מתחלק. זה מתחלק לכמה חלקים. חלק אחד זה התפיסה של השימושים. למשל, העברת כספים וכן הלאה, אלו שימושים שמחפשים עדיין לראות, ומחפשים שזה יתפתח עוד קצת, אם זה בביטקוין, אם זה באפליקציות אחרות, איך אפשר לשלב את זה בעצם בעולם הרגיל שאנחנו מכירים, כדי שאני רוצה להעביר כסף לחשבון בחול, משהו שלוקח היום, הסליקה לוקחת נוטה 3 ימים, ושזה יהיה יותר מהר, אז אפשר יהיה להשתמש באמת בקריפטו קרנסי, או באפליקציות אחרות. זה דבר אחד. הדבר השני, זה הצד של הברוקר. זה לא בגופים מוסדיים, אלא שהרבה גופים שהם גם מוסדיים, יש להם גם חלקים בתוך הגוף הפיננסי שמתעסק בברוקראז', ושם באמת העניין של בורסות מסחר, במטבעות וירטואליים נכנס, השקעות אולי בחברות שבתחום הזה ומנסות לפתח דברים חדשים, אז זה כן נכנס. השקעות של גוף מוסדי, כשאתה אומר גוף מוסדי, אתה מתכוון בדרך כלל לפנסיה, גמל כן. וכן הלאה, זאת אומרת שלוקח כסף שזה לא כסף של אותו הגוף, אלא כסף של העמיתים, האם יש השקעות היום, כסף של עמיתים, לא כסף של הגוף עצמו, אלא כסף של עמיתים, כסף שלך ושלי, האם הוא מושקע במטבעות וירטואליים, התשובה היא עד כמה שאני יודע, לא. אני חושב שגם בעולם התשובה היא לא, אולי אם כן באחוזים מאוד מאוד קטנים, משקיעים החברות כהשקעה שלהם. זאת אומרת, הגוף שמנהל לך את הפנסיה או את הגמל, יכול להיות שהוא רוצה להשקיע בחברת ביטקוין, אבל הוא לא משקיע את זה מהכסף שלך, הוא משקיע את זה מהכסף שלו.
הבנתי. תראה, אני בכל זאת, אני קצת לא יודע, אולי בגלל שאני כבר לא בן 20, אני לא כל כך מאמין די בדומה למה שאורי אמר קודם, שהדבר הזה עומד מאחוריו וזה משהו. אולי גם אני לא כזה מבין בטכנולוגיה שעומדת מסביב. אבל אני אסביר לך למה אני מתכוון. נפט למשל. ברגע, אנחנו יודעים שיש איזה מוצר שעומד מאחורי הנפט, למרות ש-90% מהמסחר בנפט הוא ספקולנטי, ואם הוא יגיע עכשיו ל-80 דולר, או היום על 45, משהו כזה, אם הוא יגיע ל-80 דולר, עדיין הספקולנטים הם אלה שהעלו את המחיר ל-80, אבל גם אם יש לו מחיר בסיס, השאלה אם יש איזשהו מחיר בסיס לביטקוין, או שיכול להיות שנדבר פה עוד, לא יודע, עוד שנה מהיום, והביטקוין יהיה שווה 10 דולר, אם לא פחות.
אז קודם כל, אישית אני לא סבור שביטקוין ירד למחיר כזה
אבל
יותר,
מה?
אבל בואו ניתן כן. את הסקירה. יש כמה דרכים למדוד את הערך של ביטקוין. הדרך הראשונה תהיה כמו שאתה מודד במובן מסוים מחיר של נפט, שזה עלויות הייצור ביחס לעלויות, לרווחים שאתה עושה. ויודעים להגיד מה העלויות של הקורים במקומות שונים בעולם, ולפיכך כל עוד הם קורים ברווח, יש להם אינטרס להמשיך לייצר את המטבע, ובגלל זה זה נותן לו איזושהי רצפת מחיר, שכיום אם אני זוכר נכון עומדת באזור 9,000 דולר.
9,000 דולר למטבע?
כן. דרך נוספת להסתכל על זה, תהיה יותר להסתכל על הנטוורק אפקט, על אפקט הרשת שיש סביב ביטקוין. הרי כשפייסבוק גדלה מ-100,000 משתמשים למיליון משתמשים, פחות הסתכלנו עליה. אבל כשפייסבוק גדלה מ-10 מיליון משתמשים ל-100 מיליון משתמשים בכל רחבי העולם, היא יצרה סביבה נטוורק אפקט שגרם ליזמים ולמשתמשים ולהרבה מאוד עסקים אחרים לרצות לקחת חלק באקוסיסטם הזה. זה בדיוק מה שאנחנו רואים עכשיו שקורה עם ביטקוין, ודוגמה לזה היא למשל חברת מיקרוסטרטג'י, חברת הבינה העסקית אולי הגדולה בעולם, נסחרת בנסדק בשווי של מעל $1.5 מיליארד, היא רכשה עם יותר מ-80% מרזרבות המזומנים שלה ביטקוין, כלומר 38,000 מטבעות ביטקוין בשווי של $400 מיליון בעת הרכישה, מאז זה כבר עלה יותר מ-50%, והיא עשתה את זה, והמנכ״ל עצמו מתראיין במקומות כמו CNN או בלומברג, והוא אומר, הרזרבות מזומנים שישבתי עליהם היו כמו קוביית קרח שנמסה, משום שכוח הקנייה של הדולר שהוא החזיק ולא צבר עליו ריבית, משום שהריבית היא אפס, לא היה שווה פחות מאשר להחזיק את זה בביטקוין. ובגלל זה הוא גם לא רואה את עצמו מממש בעתיד הנראה לעין. צעד דומה עשתה חברת התשלומים סקוויר, שמייסדה הוא ג'ק דורסי, המנכ״ל של טוויטר, ותומך ביטקוין נלהב, שגם כן מתראיין הרבה מאוד בתקשורת על הנושא. אז זה יהיה היבט הנטוורק אפקט.
לא, אני שנייה, אני נתקעתי בחברה של $1.5 מיליארד, אני לא בטוח שאני הייתי, אם הייתי בעל מניות בחברה הזאת, והמנכ״ל היה לוקח את הקרית המזומנים שלו וקונה בזה, ב-80% בזה ביטקוין, הייתי אומר, אני טוב לי עם זה.
יותר מזה.
תחשוב שכל, אפל היום יכולה, עם כל מזומן שיש לה, לבוא ולקנות את כל השוק. להגיד, אני אוהבת את ביטקוין, אני קונה את כל השוק, את כל המסחר, את כל הרווחים, את כל הזה, והיא עדיין לא עושה את זה. זאת אומרת...
היא שמרדית יותר. יכול להיות שאותו מנכ״ל מאוד מאמין בזה, עוד פעם, כבעל מניות, לא בטוח שזה מה שהיית רוצה, אבל הוא מאמין בזה, והעובדה, תראה, מה שבן אומר, הריביות הריאליות היום, מה זאת אומרת הריביות הריאליות? ריבית ריאלית זה בעצם כמה אני מרוויח באמת מהריבית שיש במשק. זאת אומרת, אם לקחתי סכום ששווה 100 שקל, שאני יכול לקנות בהם, נאמר, 100 תפוחים, ואני אפקיד אותם היום בבנק, כמה תפוחים אני אוכל לקנות בסוף התקופה עם הסכום שיווצר לי? הריבית הריאלית היום היא שלילית ברוב המקומות בעולם, כי הריבית בבנק היא אפס, ויש אינפלציה לא גבוהה, אבל ברוב העולם, ישראל היא מקרה קצת שונה, אבל ברוב העולם יש לנו אינפלציה. זאת אומרת, אם אני שם את הכסף בבנק, שמתי 100 שקל, היום אני יכול לקנות ב-100 תפוחים, בעוד שנה, באותם 100 שקלים שישארו 100 שקלים, כי הריבית היא אפס, אני אוכל לקנות פחות תפוחים. ומה שאותו מנכ״ל בא ואומר, הביטקוין ישמור על הערך שלו. אבל, עוד פעם, זו דעה, היו תקופות שזה היה נכון, היו תקופות שזה לא היה נכון, אי אפשר לדעת, אנחנו לא באים לחצות מה יהיה קדימה. השאלה שאני, מעניינת אותי, ואני חושב שהדוגמה שלך של פייסבוק, שי, הייתה דוגמה מצוינת, להאם זה בהתחלה או לא בהתחלה. שפייסבוק היו ב-100,000 משתמשים, אז היו כאלה שהיו מספיק חדים וראו קדימה מספיק טוב, ואמרו, זה מוצר מדהים, כל העולם הולך להשתמש בזה, ויש כאלה שזלזלו וחשבו שזה איזשהו מוצר, אז היה גם MySpace, אם אני לא טועה, שלא ממש הצליח, כן. נכון? היה לי מנוי. רק מראה כמה אני מסכן, כן. אבל פייסבוק, בעצם מה שהם ידעו ליצור מוצר, ואני חושב ששלושתנו ראינו את הסרט על הסושיאל נטוורק דילמה, בנטפליקס, ידעו ליצור בעצם מוצר שהוא אלגוריתם סופר מתוחכם, שמושך אותי, שמייצר כל הזמן ביקוש מהמשתמשים. איך הביטקוין אמור לייצר את אותו ביקוש? איך לדעתך זה יגיע? הרצון של אנשים כל הזמן להגדיל את החלק שלהם בביטקוין.
אז קודם כל, הדוגמה הטובה לזה תהיה באמת ההמשך של מיקרוסטרטג'י, את ההחלטה שמייקל סיילור, המנכ״ל, קיבל, הוא עשה אחרי הרבה מאוד חודשים של מחקר, כולל מצגת לדירקטוריון, ואגב, השוק הביע אמון בצעד הזה, ומאז שהוצר לראשונה שהם עושים את הרכישה הראשונה, ביולי, המניה שלהם עלתה במעל 50%, כלומר, השוק מתחיל לראות את מיקרוסטרטג'י יותר, כמו גם קרן סל של ביטקוין, ומביע אמון בצעד הזה. ובנוגע לשאלה שלך, מה שמניע את ביטקוין זה מבנה התמריצים הכלכליים. בסופו של דבר, ביטקוין הוא לא רק מטבע דיגיטלי מבוזר, הוא גם רעיון. הוא רעיון שמטיל הרבה מאוד ביקורת בין היתר על המערכת הקיימת ואיך שהיא בנויה, והוא שואל שאלות שהפסקנו לשאול, כמו מהו כסף. מה נותן את הערך למה שאנחנו משתמשים בו ביום יום לאמצעי תשלום. והנורות התחילו להידלק משמעותית בגלל ביטקוין, ואנחנו רואים את זה כאמור בצעדים האלה, ולא רק בצעדים של מיקרוסטרטג'י, אלא צריך גם להסתכל לאן העולם הולך. אנחנו יודעים שיהיה לנו קשה לחזור לעולם שאנחנו מסתובבים עם זהב עלינו ומתחילים להשתמש בו במקולת, זה א', אנחנו רואים שאנחנו צועדים לעבר עולם של דיגלובליזציה, מלחמות סחר בין מדינות, מלחמות כמו של ארמניה ואזרבייג'אן שעכשיו חזרו, אז נוצרים פערי אמון ששכחנו שהם היו קיימים תחת מה שנקרא האימפריה האמריקאית או The American Order, וביטקוין משתלב בתמונה הזאת. עכשיו, דבר נוסף שמשתנה לך כאן הוא העניין הדמוגרפי ופערי ההון, וההון שמועבר ממי ש... מבוגר כיום מהבייבי בומרס, שהולכים להוריש את ההון שלהם למילניאלס, שאין סיכוי שהם הולכים לגעת בזהב. אז יש לך כאן מיקס של הרבה מאוד דברים ביחד, של החל מהעיסוק בשאלות מהו כסף ומהו ערך, ועד הסתכלות עתידית על הדמוגרפיה ועל הטכנולוגיה ועל העולם שאנחנו צועדים לעברו, וקשה שלא לראות מקום מאוד נכבד לביטקוין שם.
אורי, אני חייב להגיד לך שאני מסכים איתו בחלק לא קטן ממה שהוא אומר לגבי הרעיון. לא, אני קודם כל חייב להגיד
שיש פה שינוי. זאת אומרת, אם ב-2017, בעלת ביטקוין הקודמת שהייתה לנו, זה היה ב-17, נכון?
כן.
רוב הדברים ששמעתי, והיו לי עשרות שיחות על הנושא, עם רוב האנשים שמובילים את התחום הזה פה בארץ, אחת הטענות המרכזיות שכל הזמן עלו, זה הנושא של הביזוריות. הנושא שאנחנו לא יכולים, שהממשלה כל הזמן יודעת מה קורה עם הכסף שלנו, ולמה זה ככה, וצריך להפריד, וחופש וחופש וחופש. בטענה הזאת אף פעם לא שכנע אותי, כי בסוף, אם המדינה לא תוכל לדעת מה אתה עושה עם הכסף שלך, זה יהפוך להיות מוצר לא חוקי מאוד מהר, כי המדינה צריכה מיסים. אני מעדיף גם שהמדינה תקבל את המיסים שלה, זה תמיד הייתה התשובה שלי. אני רוצה שיהיה לי כביש בדרך לעבודה. בשביל שיהיה כביש, המדינה צריכה לקבל מיסים. אם כולם יתחילו לשלם באמצעי שהמדינה לא יכולה לעקוב אחריו, זה לא רעיון טוב כל כך. ואני רואה שהדיון עבר מהנקודה הזו לנקודה של באמת ערך המטבע, ערך של הכסף, שזו נקודה שעולה היום בכל השיחות, במיוחד אחרי הקורונה, של כלכלה, אנשי מקרו-כלכלה בכל העולם, האם היכולת של, האם מצאו את, ודיברנו על זה גם פה בפודקאסט, האם גילו קסם? האם מצאו שכן, יש ארוחות חינם, שזה מה שאנחנו כביכול רואים היום. באו ממשלות ואומרים לנו, אתם יודעים מה, קחו 1,500 שקל למשק בית. למה לא, קחו? אז למה שלא ייתנו לנו 15,000 שקל? היסטורית זה לא נגמר טוב אף פעם, זה נגמר מאוד מהר באינפלציה. היום בגלל שאין אינפלציה, במובן של מחירים לצרכן, זאת אומרת, זה שמדפיסים כסף, לא פוגע בי כמשק בית, זה לא מעלה את המחירים בסופר, או בכל חנות אחרת, יכול להיות שזה עושה משהו בעולם הפיננסי, אבל אני כמשק בית לא נפגע מזה, אז אני אומר, למה לא? כי יכול מצוא ארוחות חינם. אני חושב שהשנתיים, שלוש הקרובות, יבהירו, כי אנחנו עדיין בתוך הסיטואציה הזו של הקורונה, ואם יהיה חיסון, ונתחיל לצאת מהסיטואציה הזו, אז השנתיים שלוש הקרובות יבהירו לנו אם אכן מצאו את הדרך שיש בארוחות חינם, או שמסתבר שכמו תמיד, בסופו של דבר, כשמפזרים כסף, מישהו צריך לשלם על זה בסוף, ואז או שיעלו מיסים, או שתהיה אינפלציה פתאום שתשחוק את הכספים, ואז השאלה הזו של הביטקוין תתעורר מחדש. לכן אני אומר, כשזה הדיון, זה בהחלט רק בחיתולים. כן. כי זה דיון שימשיך איתנו כמה שנים
קדימה. מבחינת הרעיון, כן, לגמרי. אוקיי, 100%. טוב, אנחנו עד כאן, בקצרה רק את החלק השני היום של הפודקאסט, הדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם אליו לב.
הכי בקצרה.
הכי בקצרה.
אתה יודע מה הדרך הכי מהירה להפוך להיות מיליונר בימינו?
מה?
שיפול לך סלע מהחלל, שהוא בין 4.5 מיליארד שנים דרך המחסן והחצר שלך, ומסתבר שהוא שווה 2 מיליון דולר. זה מה שקרה לבחור מאוד נחמד, בשם ג'ושוע, ואני לא יודע לבטא את השם המשפחה שלו, אני אפילו לא אנסה, מסומטרה שבאינדונזיה, פשוט בוקר אחד הוא קם, ראה חור בגג, הלך, מצא חתיכת אבן חללית, ומסתבר שהיא שווה $2 מיליון. אז בהצלחה.
אני מסתכל לשמיים.
כן.
טוב, אני אלך קצת לכלכלה הארדקור שלא נגענו בה היום. תקשיב לשיעורי האבטלה הגבוהים ביותר לפי מחוזות בעולם. בצפון אמריקה, קנדה מובילה עם 9.7%, ארצות הברית שנייה. בדרום אמריקה, אתה יודע איפה הכי הרבה האבטלה יש? בהמאס.
בהמאס.
25, okay. מעל ל-25, נכון. בליז אחרי זה, קוסטה ריקה, קולומביה, זה הסדר. אירופה, זה הופתעתי לגמרי. צפון מוקדם, מקדוניה מובילה. מכובד מאוד עם 20%, אחרי זה ברור שיוון ובוסניה וספרד. באסיה, וזה אתה לא תנחש, מי מוביל שם עם 32.2%.
לא מנסה אפילו.
עזה. כן, מסתר, טוב, אתה יודע, הכניסו אותם, זה אחרי זה, יש את ארמניה, טורקיה, איראן.
הם עוד עובדים עם הכדורגל, שנות ה-80.
בדיוק. באפריקה, טוב, זה נושא לפרק שלם, דרום אפריקה, שם 37%. אחרי זה סודן, אוקייניה, שזה...
עוד שתי מדינות?
לא, יש יותר. המובילה, פיג'י.
תיירות?
כן, בדיוק, אוסטרליה דווקא, אחוז מאוד נמוך, עם 6%. זהו. טוב, אוקיי, תודה רבה שהזנתם לנו, נשתמע בשבוע הבא.